שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר עקבי הצאן במאמר הדור. במהדורה המצויה של מוסד הרב קוק זה בעמוד קוף ח', אנחנו כבר התחלנו את המאמר כמה שאני זוכר, נכון? כן, והגענו לפסקה השלישית, הסו, נכון? בסדר, עמוד קוף ח', ואנחנו עסוקים כאן, כן, בהתבוננות של הרב על הדור. כמובן, יש דיונים רבים למה הרב קורא הדור. האם הוא היה קורא לתקופתנו גם כן בשם הזה, הדור? כלומר, האם הדברים שהוא אמר אז על תקופתו, תקפים הם גם ביחס לדור שלנו, למשל? ויש לוויכוח הזה, לדיון הזה, השלכות רבות, כיצד להתייחס אל המאורעות, אל האנשים, איזה מדיניות ננקוט וכדומה. אנחנו בשלב הזה לא ננקוט עמדה, אנחנו פשוט נלמד. נלמד מה הרב אומר, ומתוך כך נראה אם אפשר להסיק מסקנות. ברור? אם כן, אנחנו בפסקה, דיבור המתחיל, הסו רעיוני. אל תשתוכחו ואל תהמו. כלומר, אומנם יש הרבה מה לבכות, אבל אחרי הבכי, אחרי הנהי, אנחנו גם רואים קרן אור. מהו אותו קרן אור? אל תשתוכחו ואל תהמו. יש שמש צדקה זורחת, אף תביא מרפא בכנפיה. טוב, זה על פי פסוק. כן, וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. כלומר, שמש מרפאה. יש שמש שמחליאה ויש שמש שמרפאה. תמחה דמעה מעל כל פנים. ורוח ססון תחת רוח כהה תמלא את כל לב. כל הביטויים האלה הם ביטויים תנכיים, קטעי פסוקים. עכשיו, אחרי אם כן כל ההתוודאות לביזיון הפנימי שיש לאומה כלפי פנים וגם כלפי חוץ, הן מצד חילוניותה והן מצד שפלותה המדינית והצרות שבפועל. על זה כאן הרב כאן מתחיל להפך את המגמה ולקרוא למבט אחר על אותה המציאות. דורנו הוא דור נפלא. דור שכולו תימהון. מה משמעות המילה נפלא כאן? נפלא לא במובן המודרני של המילה וואו, של כמה גדול הוא, אלא הוא דור שכולו פלא. כלומר, קשה לעמוד על אופיו האמיתי, על המהות של מה שמתרחש בדור. זה נקרא נפלא.
אדם כי יפלי.
אדם כי יפלי. כן? יפלי הכוונה משהו בלתי רגיל, חריג. הוא דור נפלא, הוא חריג. אם הוא חריג, בואו נראה. דור שכולו תימהון. ייתכן שהביטוי הזה משמעו שהדור מלא תימהון, אבל יכול להיות שהוא כל כולו מעורר אצל הצופה גם תימהון. כן? כלומר, מה זה הדור הזה? יש פה משהו שלא ראינו מעולם. מה לא ראינו? קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו, כלומר, בכל ההיסטוריה שלנו. הוא מורכב מהפכים שונים. חושך ואור משמשים בו בערבוביה. הוא שפל וירוד, גם רם ונישא. הוא כולו חייב, גם כולו זכאי. טוב, הביטוי האחרון, חייב וזכאי, מקורו בתלמוד. כן, יש פה הערה של הרב צבי יהודה, עיין סנהדרין, צדיק ח' עמוד א', ששם נאמר, אין בן דוד בא, זה דבר רבי יוחנן, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי. אז פשט דברי הגמרא שמדובר באופציה, בשתי אופציות. או שהוא כולו חייב, או שהוא כולו זכאי. הרב כאן רומז שצריך לקרוא את המאמר של רבי יוחנן כמתייחס לאותו דור. זה דור שאתה לא יודע לומר עליו אם הוא דור שכולו חייב, או אם הוא דור שכולו זכאי. זה פרשנות חדשה. האם הרב היה אומר שזה פירוש הגמרא? אני יודע, אבל תכן, שככה הוא מביא את הגמרא. כי הרי מבחינה מציאותית, הרי לא שייך למצוא דור שכולו חייב, אין דבר כזה, ואין דור שכולו זכאי, אין דבר כזה. ותמיד יש קצת זכאי, קצת חייב. אז מה השתנה בדור שבו בן דוד בא? אלא אתה מוכרח לומר שכוונת התלמוד היא שהדור שבא בו בן דוד, מה זה בן דוד בא? כוונה גאולה, זמן הגאולה בכלל, כלומר, הרי בן דוד לא הגיע בימי הרב קוק. אבל זה דור שקשה לעמוד על אופיו בגלל הכפילות של האופי. אנחנו חייבים לעמוד על אופיו, למה נוכל לצאת לעזרתו. כלומר, אם אתה לא יודע, מה?
קשה לעמוד על מה? כפילות, מה?
על הכפילות שיש באופיו. שהוא כולו חייב וגם כולו זכאי. זה כפילות, נכון? אז אומר הרב, אתה חייב קודם כל להבין מי הוא זה שאתה רוצה לעזור לו, ואחרי זה תעזור לו.
גם שזה קצת כפילות.
לא. כי יש לכל אדם קצת חובות, קצת זכויות. זה לא שייך לבחינה של כולו. פה אתה אומר כולו, אם אתה מסתכל מצד אחד, כולו חייב. מסתכל מבט אחר, כולו זכאי. יש משהו חדש כאן. לא, זה לגבי כולו חייב. כן, אפשר גם את זה לומר. אבל יש פה, אבל אנחנו רואים בפועל לא רק מצד הסגולה, סגולת ישראל תמיד נשארת, תמיד העם היהודי, כל יהודי ויהודי, לא משנה לאן הוא נפל, הוא כולו קדוש מצד טבעו הפנימי. שזה אגב דבר נכון, אבל לא על זה הרב מדבר. כי הוא מדבר פה על הדור. את זה הוא יכול היה להגיד על כל הדורות. אלא כאן הוא אומר משהו אחר. שבהתבוננות במעשים, בהופעה שבפועל של הדור, קשה להגדיר אותו כחייב או כזכאי. מדוע? בואו נראה את זה. זו השאלה שעולה כאן. בכל הזמנים ובכל הדורות, אנחנו רואים בדור שהוא מלא פרצות. הפרצות עוברות על פני כל חוגו המוסרי, לכל צד הדף. כלומר, אם יש דור שפרוץ, אז אין גבול לפריצתו או לפריצותו. הוא פרוץ בכל. דור שוכח אלוה הוא גם כן דור סורר ומורה, זולל וסובב.
יש הבדל בין דור המבול לדור של
היפה? דור המבול היה דור מאוד רע. לא היה שם שום דבר טוב. נכון. זה מה שבדרך כלל קורה. כשהנביאים צועקים, הם אומרים על דור שעובד עבודה זרה, שהוא גם רוצח ונואף וגוזל ועושק, ולא אכפת לו, והוא נהנתן. זה הולך ביחד, זה חבילה. אצל הנביאים כל הזמן אתה רואה את זה. זה עסקת חבילה. כן? אני עוד לא יודע. אני עוד לא קראתי. אני לא יודע מה הרב אומר. אתה אומר על הדור של היום? אני עוד לא הגעתי אליו.
טוב, כי הרב אומר שאם הדור פרוץ, אז הדור פרוץ.
בדרך כלל, זה מה שהיה בעבר. הוא אומר, בכל הזמנים ובכל הדורות, כן, אנחנו רואים שבדור שהוא מלא פרצות, הפרצות עוברות על פני כל חוגו המוסרי לכל צדיו. דור שוכח אלוה הוא גם כן דור סורר ומורה, זולל וסובב. זה מה שראינו, התרגלנו תמיד לראות. מראש מקדם, עת זנח ישראל לצור מעוזו, הנה, מעבר מזה, זובחי אדם, עגלים ישעקון, ויצמדו לאלילים, וישכחו אל מושיעם, ומעבר מזה, זנות יין ותירוש ייקח לב, וגנב יבוא ופשט גדוד בחוץ, פה נשים מבכות את התמוז, ושם כל אח יעקב יעקב וכל רע רחיל יהלוך. כן? כל הפסוקים האלה הם פסוקים של הנביאים, שמתארים את ההידרדרות הנוראה, של עם ישראל בימיהם. כל זה בימי בית ראשון. וזה הקו, עובר הוא גם על פני התולדה שלנו גם כן בגלות. כן? בגלות, כשראית, אמנם, הרוב המכריע של העם בגלות היה מה שנקרא דתי. כן? אני לוקח מושג מודרני, מדביק אותו על ימי הביניים. כשראינו אנשים שפרקו עול, הם היו מקולקלים בכל דבר. לא רק בנקודה ספציפית. מוזר הוא הדור הזה.
הם התאדו.
וגם הם התאדו. כלומר, מי שלא מי שלא שמר שבת, אז הוא גם, בסופו של דבר, גם מתבולל. כן, זה הלך ביה. מוזר הוא הדור הזה. שובב הוא. פראי הוא. אבל גם נעלה וניסה. כלומר, אתה רואה ביטויים של אצילות נפש, של ערכיות עצומה, והיא לא נמצאת דווקא אצל דתיים. יש בין הפועלים המרכזיים בדור, אנשים שיש להם עוצמות אדירות מבחינה אידיאלית, למרות הקלקולים האישיים שהם נתונים בהם. נוציא מן החשבון את היחידים הגסים שלקחו להם את רוח הפרצים למסווה לעולה על ידו עלילות של גזל וחמה זוכון לבנה. תמיד יהיו כמה רשעים כיבשו אותו. אותם רשעים כיבשו אותו, תמיד הם יהיו ותמיד הם יעלו טרמפ על האידיאולוגיות הגדולות שהופיעו. כן? כלומר, אדם שרוצה לעשות רע, ימצא לו איזושהי נישה אידיאולוגית או ממסדית שהוא יוכל להתעלות בה. כן. לא, כי זה אופיים של בני אדם. תמיד יש אנשים רעים ושפלים. לא, אבל קבוצות קטנות של אנשים שפלים תמיד תמצא. זה נתון של החברה האנושית. ודאי שלא. לכן הוא אמר, נוציא מהחשבון, הוא אמר את זה. נוציא מהחשבון, יש כמה מקולקלים, נו, תמיד תמצא כאלה, ולא עוד, אלא בדור שיש בו עמדות ליברליות, מתירניות, אז זה ברור שאתה תמצא גם שליצר הרע יש פורקן. ובאמת אותם אנשים הם רעים, אבל הם לא הדור. בדור יש משהו אחר. נמצא, אם נוציא מהחשבון, נמצא, כי מעבר מזה, חוץ ביזג, אין הבן מתייש מאביו, נערים פני זקנים ילבינו. כן, כל זה מתואר בתלמוד, בתור הדור של זמן הגאולה. ולעומת זה, רגשי החסד, היושר, המשפט והחמלה עולים ומתגברים. כלומר, כל אותם האנשים פורקי העול, המורדים בבית מדרשם המקורי, הם אנשים אידיאליסטים, כן, במילה אחת. הכוח המדעי והאידיאלי פורץ ועולה. מדעי, הכוונה לא מדעי במובן המדעי, אלא הכוונה של הרחבת הדעת, כן, פילוסופיה וכדומה, כן. נכון. כשהרב קוק כותב את זה, הוא חי בשנת 1906. נכון? שנתיים אחרי העלייה שלו לארץ. מה הוא עשה עד אז? עד גיל 39? אז הוא בן 41. מה הוא עשה עד גיל 39? איפה הוא היה? חוץ לארץ. זאת אומרת, הכרתו את הדור איננה מצטמצמת למה שהוא רואה ביפו. זה, נגיד, מה שמעורר אותו, לכתוב את המאמר, זה המצב בארץ. כאן הוא ראה את זה בצורה יותר חריפה. מה הוא ראה בצורה יותר חריפה? שישנם שני ציבורים שלא מכירים אחד את השני בכלל. הציבור של, של היישוב הישן, החרדי, אפשר לומר. לא בדיוק, זה לא חרדי במובן של היום, כי הם היו פרו-ציונים באיזושהי צורה. יחד עם זה, הציבור, שאפשר לקרוא לו חילוני, שהיה סוציאליסטי ושונא המסורת, אבל גם בא בשם אידיאלים. עכשיו, את זה הרב ראה כשלוחות של תנועות שהוא ראה אותן בחוץ לארץ. רק שפה הסימפטומים הלכו וגברו, מה שגורם לו לכתוב את המאמר. בסדר? כן, בוודאי. הרי באותם הימים, רוב עם ישראל, מבחינה דמוגרפית, היה ברוסיה. היה ברוסיה תחת השלטון הצאריסטי, כלומר רוסיה וגרורותיה, כל האימפריה הרוסית כללה עוד הרבה מדינות. והרוב המכריע של העם היהודי היה שם. בדיוק באותם הימים ברוסיה, שם התסיסה האינטלקטואלית הגדולה בעולם. כלומר יש מהפכנים, יש אנרכיסטים, יש כל מיני אנשים מכל מיני סוגים, והמשרד נמצא שם בזמן ההתרחשות של הדבר הזה. אז הרב, אגב, חלק מהפועלים של התסיסה הזאת היו גם בעצמם יהודים. כן, כלומר, הרב לא יכול להתעלם מהעובדה שהיהודים נתונים, בטובתם או שלא בטובתם, בתור מרחב שבו המחשבה האנושית הולכת ומתפתחת. בסדר? טולסטוי, בקונין, דוסטויבסקי, כל האנשים האלה, זה התקופה. אני חושב שהוא מתכוון מכן לדור כולו, כי גם כשהוא בכה לפני כן, הוא הזכיר גם את הפרעות של קישינב, בלי להזכיר את השם, אבל הוא אמר את זה, נכון? קישינב זה במולדוויה, נכון? זה לא בארץ, נכון? אני טועה? לא, קישינב זה במולדוויה. אז הוא אומר כאן מצד אחד, חוצפה יזגי. עכשיו, מושג חוצפה, או חוצפה דעיקוותא דמשיכא, ביטוי המלא, זה ביטוי שהרב משתמש בו הרבה. צריך לדעת שלרב יש לקסיקון משלו, יש לקסיקון מונחים משלו. כשהרב אומר חוצפה דעיקוותא דמשיכא, הוא מתכוון חילונות. בסדר? זה המונח. כשהוא אומר חברתיות, הוא מתכוון סוציאליזם. זה פשוט צריך להכיר את ה... אוצר מילים של הרב. אז מצד אחד, חוצפה יזגן, הבן מתבייש מאביו, נערים פנזקנים ילבינו, ולעומת זה, רגשי החסד, היושר, המשפט והחמלה, עולים ומתגברים, הכוח המדעי והאידיאלי פורס ועולה. חלק גדול מהדור הצעיר, אז הוא בעצם רואה אנשים עוברי עבירות אידיאליסטים. זה, וזה בקנה מידה של דור, זאת אומרת, לא סתם קבוצות, וזה דבר שלא מצאנו כמוהו בדורות הקודמים. כתופעה חברתית הכוונה, לא נדבר על יחידים. אז אומר הרב, אם כך, אתה צריך להתבונן בחדש על מה שקורה. חלק גדול מהדור הצעיר, איננו חש כל כבוד בכל מה שהורגל, לא מפני שאופלה או אופלה נפשו. לא מפני שנשפל מאותו הגבול שהחוק והמשפט עומדים עליו בדעה ההמונית הרגילה, כלומר, זה לא בגלל יצר, נגיד במידה אחת, לא בגלל יצר הרע, כי מפני שעלה עד המקום שלפי אותו הציוויון שהורגל בו עד כה, שיביט על ידו, על החוק והמשפט, על המסורת והאמונה בכלל, על כל תאור וקדוש, על כל אמת גדולה נצחית ואלוהית אשר במושגים, מפני מיעוט העבודה בתלמודם של יסודי הרגש הדעה של מרחבי התורה, הוא עם זהב ושונה הכתם הטוב. זאת אומרת, הרב כאן רומז גם, בדרך אגב, יש לו איזושהי עקיצה כלפי בית המדרש, כלפי הרבנים, אומר, פשוט זה, היהדות הפסיקה להיראות רלוונטית. מה גרם לזה שהיהדות הפסיקה להיות רלוונטית? כי מה שרלוונטי בתורה, לא עסקו בזה. דבר מעניין שרבים מהמצטרפים אל המהפכה הבולשביקית, היו בחורי ישיבות. עכשיו, אם היית שואל אותם, מה פתאום אתם הולכים למלא את הפוליטבירו? אומרים שכשלנין היה יוצא מהפוליטבירו, היה אפשר להתפלל מנחה, כי היה מניין. אז כששואלים את הצעירים האלה, תגיד, מה הביא אותך לשם? אומרים, אני רוצה צדק חברתי. הצדק החברתי בוער בעצמותיי, ולכן אני מצטרף למהפכה הקומוניסטית בולשביקית. עולה השאלה, ומאיפה זה נכנס לך לראש שצריך צדק חברתי? הרי עובדה שאיוון, שהוא השכן שלך, הוא לא כל כך מתעניין בצדק חברתי. יש לו רק קנאה. אבל אתה, יש לך גם אידיאליזם. איך זה נכנס לך לראש? לברידים. אם תעשה חשבון, זה הגיע לו מבית המדרש. כי בית המדרש... סחב יחד עמו, נסע בקרבו, תביעות של הצדק החברתי כפי שהתורה דורשת אותן. משפט יתום ואלמנה, ולא תעשוק שכיר, וכו' וכו'. יש הרבה דברים בתורה שהם מלאי תביעה של צדק חברתי. לכן גם כשהדברים האלה לא נלמדו בבית המדרש ולא הובלטו, הם פעלו את פעולתם באופן סמוי על אותם צעירים. ובאופן פרדוקסלי, אותם תכנים שהגיעו להם מבית המדרש, הם שהוציאו אותם מבית המדרש. כי הם לא מצאו בבית המדרש מענה לתביעה הזאת. ולכן הלכו לאידיאולוגיות הסוציאליסטיות שלפי הבנתם נתנו תשובה לתביעה הזאת. עד כאן הובן?
למה הם לא יישמו את זה בחברה איפה שהם גרו?
לא, בית המדרש לא יישם את זה.
הצדק החברתי הזה, למה היה צורך לדחות את התורה ולעלות?
כי הם ראו ש... למה עשו דווקא בארץ ישראל? עשו גם ברוסיה. כי רואים שהתורה היא כנראה אשמה, לפי הבנתה, היא אשמה כמו כל הממסד הדתי וכמו כל המוסר הדתי לדורותיו, הנוצרי והיהודי, היא אשמה בהמשך הקטנות האופקים והעושק של המעמדות. הם האשימו אותה, היה עובדה. ראו שיש סבל בעולם וראו שבית המדרש לא נוקט עמדה ביחס לזה. בסדר? אמרו, אם כן, אתם שותפים של הבורגנים, של המעמד הקפיטליסטי, אתם מושקים את הפרולטריון, אתם חלק ממה שלא רלוונטי.
אבל הם רואים, נגיד, שהרבנים כן נותנים צדקה.
צדקה, כן. צדקה זה לא פתרון. אדרבה, הטענה שהקומוניסטית היא שהצדקה זה חלק מהאופיום. זה חלק ממה שמנציח את המצב של עושק המעמדות. כלומר, על ידי כמה פרוטות אתה יוצא ידי חובה והשקטת את המצפון. זה הייתה התפיסה. כן. והאמת היא שהלכות צדקה, אם אתה תופס אותם, כל המרחב האמיתי שלהם, זה מהפכה חברתית. אבל בקהילות, מה היה? היה גמח. יש איזה מסכן, יש איזה אלמנה שאין לה כסף, וזה אז מביאים לה קצת משהו. אדרבה, זה מנציח את המצב. בסדר? יש... למי שבזמנו, בבוא העת היה נשיא המדינה, זלמן שזר, יש ספר קטן, אני חושב שנקרא כוכבי בוקר או משהו כזה, שבו הוא מספר על צעירותו בליטה. אז הוא מספר שהוא גדל בעיירה פשוטה, שבה אנשים היו עוסקים בתורה ומצוות ולימוד תורה. ו... היו שולחים אותם לישיבה, היו לומדים בישיבה. אבל בישיבה היו גם שמועות על תאים קומוניסטיים. אז הצעירים היו הולכים לשמוע את מה שיש לקומוניסטים לומר. ואז הוא סיפר שם על אחד מהבחורים המבריקים, אילוי ממש, שעזב את העיירה כדי ללכת לישיבה, ואחרי כמה חודשים חזר קומוניסט. והוא התחיל לעשות את המהפכה, כמו שהצעת, בתוך העיירה. אז הייתה את בעיה, כי בעיירה לא היה בדיוק מעמדות ודברים כאלה. אז הוא חיפש. אז הוא מצא שהתופרת של המעצבת המקומית, אז היא בעצם עשוקה. ואז הוא הסיט אותה לעשות שביתה, משהו כזה, כן? התחיל את המהפכה בקטן, צריך לעשות משהו, כן? טוב, אבל בעצם הרב כאן מאבחן שיש פה נשמות גדולות בעצם. אז מה שאומר כאן, איפה אנחנו? לא מפני, כן, חלק גדול מהדור הצעיר איננו חש כל כבוד לכל מה שהורגל. לא מפני שאופלה נפשו, אופלה מלשון אופל, כן, חושך. לא מפני שנשפל מאותו הגבול שהחוק והמשפט עומדים עליו בדעה ההמונית הרגילה, כי מפני שעלה עד המקום שלפי אותו הציוויון שהורגל בו עד כה, שיביט על ידו על החוק והמשפט, על המסורת והאמונה בכלל, על כל טהור וקדוש, על כל אמת גדולה, נצחית ואלוהית אשר במושגים, מפני מיעוט העבודה בתלמודם של יסודי הרגש והדעת שבמרחב התורה. כלומר, מי שהיה צריך לעסוק בהרחבת הדעת והרגש בתחומים האלה לא עסק. בעצם יש פה, אם כן, כפי שאמרתי, איזו רמיזה עוקצנית כלפי הממסד הרבני. בגלל זה הוא עם זהב ושונה הכתם הטוב עד שנדמה לו, עד שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה מערכו. כלומר, בית המדרש איננו מתאים לעולם הערכים הגבוה שלי. כן.
החסידות לא סיפקה את זה?
לא בשלב הזה. כלומר, המהפכה החסידית במידה והייתה מהפכה קדמה בהרבה, הייתה במאה ה-18, תחילת ה-19. כן, אבל כן. כאן אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19.
אני מדבר על התורה, לא מדבר על
כן, אבל זה היה בלבושים כאלה שלא נתנו את האפשרות לראות שם את הגדלות.
למה? מה? לא היה שפת אמס?
גם איפה שלמדו שפת אמס, כן? למדו את זה בתור וורטים. טוב, יש לרבה שלנו כמה וורטים מעניינים. כן? זה איך שזה נתפס. לא אמרתי שהכל היה בשפל המדרגה. היו אנשים גדולים שעסקו בדברים האלה. אנחנו מדברים פה על התופעה החברתית הכוללת. מאיפה היא באה? או נגיד, אצל אותו מגזר שבז למסורת, מה גורם לו לבוז למסורת? בסדר? יש, היה אחד, בעצם אחד ממייסדי החילונות הישראלית החדשה, ברדיצ'בסקי, שאחר כך שינה את שמו למיכה יוסף בן גוריון. הוא למד בישיבת וולוז'ין. והנציב מוולוז'ין שם לב שהמיכה יוסף הזה, ברדיצ'בסקי, מתחיל להחמיץ. כלומר, משהו לא בסדר אצלו. שלח אליו את אחד מהבחורים המבריקים לדבר איתו. את הרב קוק. הרב קוק היה בחור צעיר, כבר נשוי אגב, והוא הוא בן 19 באותם הימים. שלח אותו, לך דבר עם ברדיצ'בסקי. מה קורה אצלו? ואז הרב קוק אמר לו, תסביר, איך זה קרה לך? ואז הוא התחיל לספר לו על הילדות שלו. הוא היה במשפחה חסידית, והיה שם רבי חשוב וגדול שנפטר, והעמידו תחתיו ילד, בנו או נכדו, איזה ינוקה שיהיה אדמור. והיה שם איזה יהודי צדיק שהיה חסיד של הרבי הקודם, שהיה מלא חרדת קודש כלפי הילד הזה. והילד היה אומר לו, נו, רב זלמן, מה שלום עירת שמיים שלך? זה שבר אותו. כלומר, דברים מגוחכים כאלה, זה בעצם היה אמור להיות הנשא של המסורת, זה לא סיפק נפש עם תביעות כמו של ברדיצ'בסקי. אגב, כשהוא שינה את שמו לבן גוריון, למה זה היה? בגלל שמוזכר בגמרא יהודי בשם נקדימון בן גוריון, שהיה צדיק, ואחר כך העניקו את השם הזה ליוספוס, פלביוס. וקראו לו יוסיפון בן גוריון, מימי הביניים. והוא זוהה בעצם על ידי כל אותו הדור כאותם בריונים שנלחמו ברומאים. אז מתוך ציונות קרא לעצמו ברדיצ'בסקי בשם בן גוריון. את הכתבים שלו קרא דוד גרין, שהיה אחר כך דוד בן גוריון, העריץ מאוד את הדמות של ברדיצ'בסקי, וקרא לעצמו דוד בן גוריון. בסדר? כיוון שמדינת ישראל העריצה מאוד את דוד בן גוריון, אז קרה גם לנמל התעופה בלוד, נמל תעופה בן גוריון. בסדר, כן.
לאורז שלו.
מה, לא?
לאורז.
לאורז? יש אורז בן גוריון?
פתיתים.
אה, לא ידעתי. טוב, מה אתה אומר? כן.
טוב. בתוך התורה הם פגשו את הצדק החברתי, ולכן הם...
כן, רק שהם לא ידעו שזה בא להם משם. שהחיידק של הצדק החברתי בא להם מהתורה.
עכשיו הרב אמר שזה עניין של נשמות גדולות.
כן.
איפה זה מתחיל? זה מתחיל מתוך התורה, דווקא זה לא בגלל ש...
כן, אבל נשמות, כדי לקלוט מסרים, אתה צריך גם להיות נשמה גדולה. ואיך ביחד. לכן אומר הרב כאן, הוא נתגדל ועלה בפעם אחת. כלומר, היו טראומות, הטראומות גרמו שהדור בבת אחת התגדל, הצרות מרקו שתפו, הצרות, בין היתר, הרדיפות שהיו באותם הימים באירופה, נתנו לו לב מתנה ומוח הוגה, מחדש ועף, ולא יוכל לעמוד בשפל. טוב, יש גם ספרות שמתהלכת באותם הימים, ואפשר לומר שיש שני קצוות עיקריים של רוח האדם באותם הימים, קאנט וניטשה. כן, יש עוד, אבל קאנט וניטשה מהווים, קאנט את השחרור של המחשבה, וניטשה שחרור של המוסר. והיהודים באירופה, תלמידי חכמים, שבאו במגע עם התורות האלה גם כן, היו צריכים לדעת כיצד מכילים את המהפכות הרוחניות האלה. כאן אפשר לומר שיש לנו שני שמות, הרב שמשון רפאל הירש והרב קוק. הרב שמשון רפאל הירש, שנתן תוכן קנטיאני ואולי גם מגליאני לתורת משה, והרב קוק שהתמודד עם התביעות הניטשיאניות שהופיעו אחרי מות הרש"ר הירש. כן, הרב מאבחן במרידה, במוסכמות המוסריות או הדתיות שהיו עד עכשיו, איזו התפרצות של מדרגה חדשה בנפש האדם, כמו שניטשה גם צפה. כך שאפשר לומר שיש לפעמים התייחסויות מפורשות, לפעמים סמויות של הרב קוק, אל הטענות של ניטשה נגד המוסר והממסד, או האמונה באלוהים. כן, ובמידה רבה, הגותו של הרב קוק היא מענה לתביעות האלה. כנפיים עשה לו, רוחו. ובמרומים ימרי. ושם לא נתנו לו עדיין את חפצו. מעל ירושלים דלמטה, חרבה והשוממה המושפלת עד שאול תחתיה, התעלה. ולירושלים של מעלה לא יוכל להיכנס. כן, הקדוש ברוך הוא נכנס בירושלים של מעלה עד שיכנס בירושלים של מטה. הרב קוק בספר מידות ראייה, שמודפס בסוף מוסר אביך, בערך אמונה. יש לו פסקה קצרה שבה הוא אומר על המתעקשים להיות קטני אמונה. יש מתעקשים להיות קטני אמונה. אז הוא אומר שם, מה הבעיה? הם התרוממו מעל הסדרה הרגילה, אבל אל האור הגדול עוד לא הגיעו. ולכן הם נתונים בכלא הרעיונות הסותרים, עד שיבוא עזרם מקודש. הלאה.
מה הקשר בין אמונה לירושלים?
פה הביטוי ירושלים הוא ביטוי מטאפורי. לא ירושלים זו שאנחנו בה עכשיו, אלא ירושלים של מטה, הכוונה הדתיות. כן, הרי לווילנה היו קוראים ירושלים דליטה. כל מקום שבו היו בתי מדרשות רציניים, קראו לזה ירושלים של אותו מקום. אז זה ירושלים של מטה. אז היא חרבה, שוממה, מושפלת, זה לקוח מתפילת נחם. עד שאול תחתיה, זה לקוח מהקינות, התעלה, כבר התעלה הדור, מעל התפיסות הקטנות האלה, הדתיות בשפלותה. ולירושלים של מעלה לא יוכל להיכנס. מה זה ירושלים של מעלה? ייתכן שהכוונה לתרבות הנבואית, לרוח הקודש. על כל פנים, התפיסות הגדולות שהוא משתוקק אליהם, אבל אין מי שנותן לו אותם. כן. כי זה כל צרה, צרות גדולות, הכוונה, זה גורם לשינוי בנפש של האדם. אם מדובר בצרות של כל הדור כולו, אז הדור בכלל לא עובר שינוי בתפיסה שלו. כלומר, הוא לא רגיל, הוא לא יכול להתרגל למה שתמיד היה. אי אפשר להפתיר כדי אשתקד. אנחנו רואים יש צרות, חייבים לנקוט עמדה. למשל, הרצל, שהיום יומו, אגב, י' באייר, נצח שבנצח, זה יום הרצל, זכותו להגן עלינו אמן, שבעצם החליט על המהלך של הציונות, כשהוא ראה את הצרות של האומה. קושרים את זה לפרשת דרייפוס, זה לא נכון מבחינה היסטורית, אבל כסמל זה טוב. כן? הוא ראה שיש כל העוול הגדול הזה, או האנטישמיות העולה, הוא אמר, צריך למצוא פתרון. מצא לו פתרון, מדינת היהודים, בסדר? תוך כדי שהוא מאמץ הרבה מאוד אידיאלים ליברליים של ימיו. כן. מה?
זה יכול לגרום למצוא פתרון, אבל איך זה מעלה אותך? איך זה מעלה אותך רמה?
מי שרוצה למצוא פתרון הוא אקטיבי, אז זה מעלה אותו רמה. כן. יש אדם שרוצה למצוא פתרון לצרתו האישית. רודפים אותי, איפה אני יכול להימלט? אני רעב, איפה יש אוכל? ויש מי שאומר, יש בעיה, בוא נפתור אותה בתוך אידיאל של פתרון. ואז זה גורם להרחבת הדעת. בסדר?
הרב מדבר על עם קודם, אמר שזה חילוניות, מה שהרב מתכוון פה.
כן.
אז הוא מתכוון גם לנהנתנות או דווקא לאידיאולוגיה?
הוא טוען...
שהם עלו מעל ירושלים של מטה ולא עלו לירושלים של מעלה.
נכון.
הוא מאוד אידיאולוגי, אבל זה לא מגיע מהתורה.
הוא לא אומר שזה לא מגיע מהתורה, זה פרשנות שלך. הם לא הגיעו להכרות עליונות. הכרות עליונות הן לא אמורות לבוא דווקא מבית המדרש בצורתו הנוכחית. זאת אומרת, יש הרבה פעמים אמירה כזאת, בוא נעשה ציונות מתוך תורה. בוא נעשה התפתחות טכנולוגית ומוסרית מתוך תורה. הביטוי הזה זה נסיגה אל החרדיות. זאת אומרת, זה בא לומר, בעצם העולם הקלאסי, בית המדרש הישן, הוא טוב, הוא בסדר, רק שכחו להגיד שהציונות כתובה בשולחן ערוך. אז בואו נוסיף להם שיש סעיף כזה, ואז הכל יהיה בסדר, ישימו כיפה על הראש. זה ברור שהרב לא מתכוון לזה. מה?
לא זה ברור.
ברוך השם. כן.
לא, השאלה אם במצב שהחילונות זה מגיע מנהנתנות, זה לא מאידיאולוגיה.
אז הוא אומר שזה תופעה שולית. מבחינתו זה תופעה שולית. הנהנתנות כמוטיבציה לחילונות, היא לא הנקודה מבחינתו. זה לא אומר שאישית לגבי אדם זה או אחר, זה לא מה שפעל. אבל לומר, החילונים זה רק בגלל שהם רוצים, הם מונעים מנים נהנתנים, לכן הם המציאו את החילונות, זה הרב לא מקבל. אז כאן אתה נכנס לשאלה, האם זה נכון גם לגבי דורנו? בסדר? וזה אמרתי שאני עוד לא אתייחס. אני בינתיים לומד את הרב. כן? אחר כך אנחנו נראה אם זה שייך גם לדורנו או לא שייך לדורנו. והשאלה הזאת היא לא ניטרלית, יש לה השלכות חמורות ביחס אל הדור. כלומר, איך אנחנו פועלים בדור הזה? כן? מה העמדות שצריכות להיות כאן? בסדר? יש כאלה שגידו, טוב, הרב כתב לי זמנו, לא שייך לאמן. אני אישית לא חושב ככה, אבל זה אני צריך עוד להגן על העמדה הזאת. בסדר? טוב, אומר הרב, כן, כי אין הקדוש ברוך הוא נכנס בירושלים של מעלה, עד שיכנס בירושלים של מטה, מקדש מלך, עיר מלוכה. עכשיו, פה הרב מתחיל לרמוז שהירושלים של מטה האמיתית היא קשורה לתחייה הלאומית, מה שנקרא ציונות מדינית, פוליטית. מקדש מלך, עיר מלוכה, קומי צאי מתוך האפיך, רב לך שבט בעמק הבכה. בעצם אומר שכל זמן שלא חוזרת המלוכה, אז יש גם עמק הבכה. מה זה עמק הבכה בהקשר הזה? המבוכה. כן? למרות שזה לא הפשט של הפסוק, אבל לא משנה. מה?
מלכות שיושבת בעמק הבכה.
אפשר להגיד, מלכות ישראל, כנסת ישראל, היא יושבת בעמק הבכה.
לא אמונה?
האמונה זה גם, לפי הקבלה, מלכות, אמונה, אותו דבר. התעוררי, התעוררי, קיבה אורך. קומי, ההמשך, המילה?
אורי.
אורי, מלעל. לא אורי, אלא אורי. אז זה אורי, תני אור. כן? זה פועל. אורי, אורי, שיר דברי. כלומר, יש גם התעוררות של יצירה, של יצירה ספרותית, תרבותית, אומנותית. כבוד השם, עלייך נגלה. זאת אומרת, הרב זה, אתה לא יכול לפתור את הבעיות על ידי קביים. אתה צריך עכשיו להביא את כנסת ישראל אל מקומה האמיתי, וכנראה זה קשור גם למהפכה הציונית, הרב כותב את זה ביפו, וזה גם דורש איזושהי מהפכה רעיונית. כלומר, שיבת ציון איננה רק תנועה גיאוגרפית, עד עכשיו הייתי בחוץ לארץ, עכשיו אני בירושלים, אלא המעבר הזה הוא גם מעבר מנטלי, התפיסות האלוהיות צריכות להיפתח למרחבים יותר גדולים. הנה, השאהבה. נכין לו הדרך. נראה לו את מבוא העיר. אז בעצם למי הרב פונה עכשיו? מי זה נכין? מה? לא סתם דתיים, לבית המדרש, לרבנים. הוא אומר, אתם, כואב לכם? אז קודם כל תשימו לב מה הדיאגנוזה. הדיאגנוזה זה לא דור שפל, זה דור גדול. ועכשיו זה דורש מכם, אתם הרבנים, להירתם לעבודה יותר גדולה ממה שהייתם רגילים עד עכשיו. בסדר? היה משל במלחמת העולם השנייה, היה יהודי תלמיד חכם באנגליה, הרב אליהו דסלר. היה תקוע באנגליה, משפחתו הייתה תקועה באוסטרליה, אי אפשר היה לראות אותם. מה עשה? לימד תורה. מה אפשר לעשות בזמן המלחמה? תלמיד חכם, ולמד תורה. למי? לתלמידים. מאיפה באים התלמידים? מהאוניברסיטה. ואז הוא פוגש אנשים שלומדים פילוסופיה באוניברסיטה של מנצ'סטר, ומושפעים מאוד מהפרגמטיזם של ויליאם ג'יימס.
יהודים דתיים?
יהודים דתיים. יהודים דתיים, אבל שבאים במגע עם הפילוסופיה הכללית ובמיוחד הפרגמטיזם. והם באים, אבל רוצים ללמוד תורה. מצד שני, יש להם שאלות. ואז הרב אליהו דסלר נרתם לתת מענה לשאלות הפילוסופיות האלה. מזה יצא ספר בשלושה כרכים ואחר כך ארבעה כרכים, מכתב מאליהו.
חמישה.
חמישה כבר יש? וואו. ספר מאוד פופולרי בהגות החרדית. במלחמת העולם השנייה. אחר כך גם קצת בשנים הראשונות שהוא היה בארץ, כשהוא נהיה אחר כך משגיח בישיבת פוניביש בבני ברק. יש התייחסויות למדינה, לציונות, הרבה דברים. גם לרב קוק אגב. לשואה, יש התייחסויות. בקיצור, הרב הזה לא נשאר סגור בארבע מותיו, החליט שהשאלות הן גדולות, צריך לתת תשובה. מה שמעניין זה שהוא כותב, הלוואי ומעולם לא היו נשאלות השאלות האלה. בהקדמה הוא, נכון? הלוואי ולא היו נשאלות השאלות האלה. אבל, נשאלו, אז אני חייב לענות. כלומר, הרב דסלר רואה בסופו של דבר את הצורך של מענה כאיזה מין מחלה שצריך לתת לה תרופה. הרב רואה, הרב קוק, רואה במחלה בריאות, ביטוי של בריאות. כלומר, לפעמים זה כמו קשיי גדילה. לפעמים ילד גדל, ואז אז יש איזה פער, למשל פער רגשי, בין הגדלות האינטלקטואלית, למשל, לבין הרגש שנשאר ילדותי, וזה יוצר הרבה מאוד מתחים של תקופת הנערות. אז שמה נאמר, תקופת הנערות, הטיפש עשרה, זה סוג של אסון, או שמר לא, נאמר, זה חלק מהגדילה. אז הרב רואה באופן חיובי את העובדה שהשאלות נשאלות, ולכן הרב היה רוצה שיהיו יותר שאלות, לא קצת, אלא הרבה. כן. אומר הרב, הווה נכין לו הדרך. אז אם כן, הוא מגייס כאן את הממסד הרבני, לזורך העניין, נראה לו את מבוא העיר, למען יוכל למצוא את הפתח. נאמר את האמת, הדור שצריך להראות לו את הפתח, זה כולל גם את הרבנים עצמם. זאת אומרת, גם הם צריכים ללמוד מה אומרת התורה, ואת זה הרב מתנדב ללמד אותם. נודיע לו, עכשיו דבר ראשון שצריך להודיע לדור, שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. חשבת שאתה תמצא למשל את הצדק החברתי אצל לנין. אז דע לך, אפשר להפסיק עם הצפצוף הזה, הלו שם באינטרנט, יש פה צפצוף בלתי נסבל, אתם מודעים לזה? הטלפונים עושים את זה? אבל איפה מונחים הטלפונים? פשוט, אולי הם לא יודעים. הנה, נפסק, יפסיק, יפסיק, יפסיק. טוב, לא ממשיך. טוב, מה נעשה? אני מקווה שזה לא מפריע לצופים, זה הכל. נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. רצית צדק חברתי, דע לך שבשולחן ערוך תמצא אותו. אחזתיו ולא ארפנו, עד שאבטיו אל בית אמי, ולחדר הורתי. אנגך, אביאך אל בית אמי תלמדני, אשכך מיין הרקח, מעסיס רימוני.
אם זה ככה זה כן, מתוך תורה.
לא מתוך תורה, אלא מתוך התורה של מעלה. שזה בינתיים הרבנים לא לומדים אותה, זה הטענה שלו. אם הרבנים היו לומדים ומלמדים, אז היה מענה, אבל לא ניתן המענה הזה. כן? לא נעשוק, אגב, העסיס רימוני, זה כמובן הסודות התורה גם. לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרחש לו. כלומר, אנחנו לא נתכחש לתרומה של התרבות הכללית להתפתחותם של אותו, של בני הדור הצעיר, כי אם נרבה עליהם, כלומר נוסיף, נזריח עליהם באור של חיים, באור אמת, המנהיר ממקור הנשמה הישראלית ובניינו, הישראלית ובנינו, יביטו אליו וינהרו. טוב, אז זה בינתיים אפשר לומר הכרזת כוונות. עכשיו הרב נכנס שוב לדיאגנוזה מעמיקה של הדור, הוא רואה את הדברים יותר לעומק. המחלה הנורא של הדור אין מקומה העיקרי לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה והפקרות. כלומר, לא נהנתנות היא זו שדוחפת את התנועה החילונית. לא בידיים פועלות אבן ולא ברגליים מצות לרעה, אבל בשביל כל אלה חולים ודכאבים הינם. אבל יסודה של המחלה היא, הוא המוח, כוח המחשבה. זאת אומרת, לפי הרב, אם אתה תעשה דוכנים לרוב, לא תגיע למבוקשך. לא שהרב נגד הדוכנים, אדרבה, הוא בעד. רק שזה מספק מענה לדרישות הלב. מה שנקרא צרכנות של פולקלור. אני מאוד אוהב את הפולקלור היהודי, והדלקת נרות שבת זה עושה לי את זה. תן לי לוח עם זמני הדלקה. תפילין? וואו, מאז הבר מצווה שלי, כמה זמן עבר, כמה זה טוב להניח תפילין. אני בעד להניח תפילין. אל תדאג. אני בליל שבת, אחרי המשחק, אני מחווה את הטלוויזיה לרגע כדי שאוכל לעשות קידוש, וגם אני אניח תפילין ונמשיך אחר כך. כן, כלומר, אתה ממש סימפטי, אני אוהב את החבר'ה האלה, ממש נחמדים מאוד. שיבואו אליי, כן, גם חילקו לילדים שלי סופגניות, מה שהיה טוב, הביאו לי אפילו ערכה של הדלקת נרות חנוכה. אני מאוד אוהב אותם. אבל איפה עולם הערכים האמיתי? עולם הערכים האמיתי נקבע במקום אחר לגמרי, במכון הישראלי לדמוקרטיה, בבית המשפט העליון, בעיתון אנשים שלא יודעים לחשוב לבד, ועוד כל מיני דברים כאלה. שמה זה עולם הערכים הרציני. יכול להיות שאני לא אצביע לאותן המפלגות הליברליות שמקדמות את האג'נדות האלה, אבל יש לי איזו תחושה ששם זה רציני, זה עליון. כל מה שאני אוהב את הדת, זה מתוך שאני אדם נורמלי שאוהב מסורת. ברור. וכן, אומר הרב, זה לא יעזור. אתה צריך לפנות אל הליבה הרעיונית, האידיאולוגית, הפילוסופית, אפשר לומר, של החוצפה דבקותא דמשיחא.
אין השפעה להמון?
ודאי שיש השפעה להמון, רק הוא אומר שזה לא פותר את כל הבעיה. זה כמו שלמשל אם אדם יש לו מחלת לב, אז אנחנו גם נטפל בכאב ראש שלו ונחבוש לו את הפצעים. בסדר? כדי שהוא ירגיש יותר טוב. אבל אם אנחנו נסתפק בזה שנתנו לו כדור נגד כאב ראש וחבשנו לו את הפצעים, אנחנו בעצם פספסנו את המטרה. בסדר?
בסוף אורות התשובה של הרב דרוקמן,
כן?
יש שם שדרכי התשובה, והרב אומר שהכבוד זה דבר ראשון.
נכון, נכון.
זה אומר שזה כן, הדוכנים זה כן אמור להיות אחר.
לא, ממש לא.
אלא?
בתוספות תשובה, בסוף אורות התשובה בהוצאת ישיבת אורי ציון של הרב דרוקמן, יש פרק על ארבעת הפרקים של התקרבות הדור, שהתרחק מאורה של תורה, איך להתקרב אל התורה. והרב שם מדבר על ארבעה שלבים. כבוד הדת, חיבת הדת, ידיעת הדת וקיום הדת. אומר הרב, אתה לא יכול לדלג פה על שלבים. מה שאתה מכנה, הפעולה הרגשית, הפולקלורית של, של הדוכנים, זה חיבת הדת, זה השלב השני.
וכבוד הדת,
כבוד הדת דווקא זה הצד האינטלקטואלי.
להגיד שהוא שם
בדיוק. כן, כמו שהרב אשכנזי היה אומר, יש אנשים שלמדו על רבי עקיבא כשהם היו בני ארבע, ועל קאנט כשהם היו בני ארבעים. ברור שרבי עקיבא בן ארבע לא יכול להתמודד עם קאנט בן ארבעים. הרב אשכנזי. אלא זה רק רבי עקיבא בן 40 שיכול להתמודד עם כאן בן 40. ברור, זאת אומרת, אתה צריך לדעת מה השוויון. אז צריך קודם כל להשיב את הכבוד. הכבוד, כלומר, תדע שאין לך מה להתבייש, אתה לא בעמדה פחותה מאשר טובי המחשבה של הצד שכנגד. גם מבחינה אינטלקטואלית, גם מבחינה מוסרית. כן, הרב ראינו בהדר העיקר, אומר שעיקר הכפירה באה מפני הכפירה המוסרית של הדור. האם הרב, אני אמרתי שהרב אומר לא לדבר אל ההמון? האם אני אמרתי את זה?
הרב אמר שההשפעה במכון נפעד.
אני לא מבין. אני אומר דברים, וזה כאילו שלא אמרתי אותם. אני אמרתי שהרב איננו מתנגד כלל, ואולי אפילו את רבה מעודד, את הפעולה הפולקלורית. אבל זה לא מה שיפתור את הבעיה. נכון, כלומר, צריך להתמודד, לאו דווקא להיכנס למכונים האלה, אבל אני אומר, צריך להתמודד עם הטיעונים האינטלקטואליים. גם אם החילוני שבפועל, הוא לא יודע מהי האידיאולוגיה המניעה אותו, אבל היא מניעה אותו. ולכן אתה צריך להגיע לחמל של התהוות האידיאולוגיות.
ההתמודדות היא לא
בכוח
מחשבה עם האדם
התל אביבי
המצוי?
לא. ברור.
אז למה זה משנה את אסטרטגיית הדיבור, או שהוא משנה את ה...
לא, השאלה היא לאיזה איבר בנפש האדם אתה פונה? ללב או למוח? הרב אומר, הבעיה היא במוח. אז תתמודד עם המוח. ברור. יש על לזלזל. כי הרבה מנשי נגיד, טוב, כל הפילוסופיות שלו זה בגלל שיש לו חברה. אפשר להגיד את זה. לפעמים זה גם נכון. אבל כשאתה מדבר על הדור בכללו, אז אתה צריך לבחון את זה אחרת. בסדר? אז מה שאומר כן הרב, יסודה של המחלה, אבל יסודה של המחלה הוא המוח, כוח המחשבה. בראש פסגת המחשבה, החובקת את הכל, מסתתרת מחלה עזה, שהיא עמוקה מכל שפה מורגלת. ובשבילה לא יבין איש שפת רעהו. בכל המקרים הצדדיים שמים הם נוספות להגדיל את ההתרחבות של החולי האנוש, ועינינו רואות וחלות. גם מבלי חקור הרבה עינינו רואים שהסיבה לכל מחווה הדור הוא רק המחשבה. המון הרב אמנם הוא נמשך אל הזרם על ידי התגשות של מאומה, על ידי הסמיכה לזה אבטוריטטים שלו ועל ידי קלות דעת. קלות דעת, אבטוריטטים בעלי סמכות. מי שרואה בו סמכות, מורה דרך. אבל הסיבה הפנימית שמסבבת כל אלה היא התנועה המחשבית הכוללת, כלומר התנועה המחשבית הכוללת היא לאורך מאות בשנים, שמצאה מקום במוחם של הכוחות הפועלים על ידי מה שבאה לבקש חשבון, על כל האוצר של הרגש שהיה להם מאז בלבבם על ידי ההרגל, החינוך והמורשה ברב ובמעט, ולא מצא ידם לעמידו על ברורו מכל צדדיו. כלומר, מגיע הזמן שבו עוד רוצים, בסדר, קיבלנו הרבה מבית המדרש. עכשיו, בואו ניקח על זה דין וחשבון, נבדוק. הגיע הזמן לעשות ספירת מלאי ולראות מה עומד במבחן הביקורת ומה לא. הם דומים שמצאו רק צדדים כהים של רגש בלא דעת, זה מה שמצאו אצל הדתיים, רגש בלא דעת. לייבדיק, של פחדנות ומורך, בלא אומץ לב וגבורת החיים. ויחם לבבם בקרבם. ומתוך שלא מצאו דרך סלולה איך להאיר באור הדעת על הרגש המשומר מימים היותר עתיקים וגם היותר טובים לעומתנו לרומם את כל נקודותיו הפרטיות עד נקודת הגובה של השכל המתנשא, החופש, יותר נכון, וחוקר, משון חיפוש, כן? החופש וחופש אולי, וחוקר נתיבות עולם, החפץ לסול לו את אורחו במדע החיים העומדת למעלה אפילו מן הרוממות המטאפיזית, על כן פנה לו אל הזלזול והשלילה, מכאב לב ומנפש מרה, ומאפס תוכן לחיים, החיים נספחו רבים ללוחמים במפלגות כאלה, שלא יוקרם שם מקומם כלל, ומוסרים את חילם לזרים. עד כאן להיום. שלום. Thank you.